יומא דף סמך. המצאים 11 שורות מלמעלה, שורה מתחילה כתיבה. והנת תלאה תלת קראה בדם למה לי. כלומר, למדנו בסוגיה הקודמת, שאדם שנהנה מדם של קורבן, אבל פי שלא נעשית מצוותו, אין בו דין של מעילה. ועל כך הגמרא שאלה מניין, הגמרא הביאה שלושה חכמים שכל אחד הביא מיעוט אחר בפסוק. ולכאורה שלושתם נכונים. ובעצם לכן הגמרא שואלת שמה צריך שלושה מיעוטים האלה. כתוב פסוק כהדם, כנפש הבשר בדם היא, ואני אתתב לכם על מזבח לכפר אנשותיכם, כהדם הוא בנפש יכפר. אז אחד אמר שכתוב, ואני אתתב לכם, לכם משמעותו, שלכם יהיה. אין בזה מעילה, כי זה כמו שלך. שמה כתוב, אני אתתב לכם על המזבח לכפר, משמע כפרה ולא מעילה. שלישי אמר, כאדם הוא, משמע בהווייתו יהא. אז אם כן, הגמרא שעכשיו שואלת, והנת לת קראה בדם, למה למה צריך שלושה פסוקים, שלושה מיעוטים, שכולם באים למעט אותה הלכה? עונה הגמרא, לא בדיוק ככה. אחד למעוטה מנותר, ואחד למעוטה ממעילה, ואחד למעוטה מתומאה. האמת היא שהפסוק הזה בא למעט לשלול דברים נוספים. לא רק שאם האדם נהנה מדם הקורבן שיהיה לו איסור מעילה, יש עוד דבר. מה הדין באדם שאכל דם של קורבן? אסור לאכול, יש בזה איסור דם. אבל מעבר לכך, הוא אכל דם של קורבן שהוא נותר. הבשר שלו נותר, אפשר לאכול אותו שניים ולילה אחד, נשאר ליום השלישי. הוא בא האדם הזה ואכל את הדם שלו. האם הוא חייב קראת על מה שהוא אכל דם של נותר או לא? זה הפסוק בא למעט ולומר לך, לא, הוא לא חייב על כך. על בשר הקורבן חייב אם הוא אכל בשר קורבן של נותר, אבל על הדם הוא לא חייב נותר. ועוד מיעוט נוסף, זה בא בשביל למעט מעילה. ועוד מיעוט נוסף בא לתומה, כלומר, אדם שהוא תמה ואכל קורבן, חייב על כך קראת. אבל אם אדם שהוא תמה ואכל דם של קורבן, הרי שאין לו איסור קראת על אכילת הדם של קורבן. מצד מה שהוא אכל דם, כמו כל דם, חייב קראת. אבל מה שהוא אכל זה כשהוא תמה, אין בכך איסור קראת. כן, שלושה מיעוטים באו להקל שלוש קולות בדם, בשונה מבשר קורבן. אומרת הגמרא, אבל מפיגול, לא צריך למעוטי קרא. כאורה, יש עוד הלכה ששייכת בבשר הקורבן. ומה הדין בזה לגבי דם? מה ההלכה? אם בשעה שהשוחט שחט הקורבן, או בשעת קבלת הדם, זריקת הדם, הולכת הדם, באותה שעה השוחט או המוליך אומר, את הקורבן הזה, עכשיו הוא זורק אותו לשם כך, שבעזרת שם בך, עוד 3-4 ימים, נאכל את הקורבן. מה פתאום? אסור לאכול קורבן בעוד 4 ימים. אבל ככה הוא אמר. זה נקרא מחשבה המפגלת. אסור לאכול את הקורבן הזה אפילו היום. זה נקרא פיגול. אם אוכל אדם מבשר הקורבן הזה בהיום, הדין הוא שהוא חייב קראת. מה הדין אדם שאכל מהדם של הקורבן הזה? אומרת הגמרא, נכון, הוא לא חייב קראת על כך מדין פיגול, אבל לא בגלל שלושת המיעוטים האלו, אלא יש עוד כלל אחר שהוא לא קשור לזה, כלל שהוא שייך בכל הדברים כולם. מהו הכלל? הכלל אומר ככה, על איזה דבר האדם חייב פיגול? רק דבר כזה שצריך מישהו אחר להתיר אותו, בין כדי שהאדם יוכל לאכול, ובין כדי שישר להקריב על המזבח. למשל, בקורבן צריך להזות את הדם, ולאחר מכן אפשר להקטיר את האימורים לגבי המזבח. לאכול את בשר הקורבן צריך גם זה, צריך כמובן גם כן את זריקת הדם. כשאדם מביא מנחה, צריך לקחת את הקומץ של המנחה, להקטיר אותה לגבי המזבח, ורק אז מותר לאכול את יתר המנחה. אם כן, יש דבר שהוא מתיר אותו. אז תמיד מה שנשאר אחרי הדבר המתיר, אפשר לעבור על זה איסור של פיגול. אבל המתיר בעצמו לא שייך בו איסור של פיגול. ולכן, הדם הוא עצמו מתיר. לא צריך משהו אחר שיתיר אותו. הוא, כשזורקים את הדם אגבי המזבח, אם אלא הוא מתיר את הקורבן, אז בקורבן שייך פיגול. אבל במתיר עצמו אין מושג של פיגול. ולכן, לא צריך מיעוט מיוחד, כי זה כבר קשור לכלל אחר שהוא כולל עוד דברים נוספים. מתניתין. כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר, אם יקדים מעשה לחברו, לא עשה כלום. אומרת לנו המשנה, התורה פרשת החרמות אומרת שמה את סדר עבודות הכהן הגדול ביום הכיפורים. וכתוב בסוף, והיית זאת לכם לחוקת עולם, אחד בשנה יכפר נפשותיכם. אז הפסוק מדגיש, לחוקת עולם, זה ככה צריך להיות, אל תשנה, חוק. מה זה משנה? לא, חוק. אם כן, אם האדם הקדים את העבודה שאמורה לעשות יותר מאוחר, עשה אותה קודם לכן, אז לא עשה כלום, צריך לחזור לעשות העבודה שוב. למשל, אדם, הכהן הגדול צריך לשחוט את פר של כהן גדול, לאחר מכן להיכנס פנימה, להקטיר את הקטורת בית קודש הקודשים, ולאחר מכן לקחת את הדם של הפר ששחט מקודם, ורק עכשיו להזות אותו. אם הוא לא עשה כך, הוא לקח את דם הפר, שחט את הפר, לקח את דמו והיזה מדמו בית קודש קודשים, ולאחר מכן הקטיר את הקטורת, הדין הוא שמה שהוא היזה מדם הקטורת, מדם הפר, לא עלה לו. לא עלה לו. למה? כיוון שהוא הקדים את זה להקטרת הקטורת. אומרת לנו המשנה, הקדים דם השעיר לדם הפר, יחזור ויזה מדם השעיר לאחר דם הפר. יודעים שאחרי שהוא שוחט את הפר, מקטיר את הקטורת, מזה מדם הפר, אחר מכן הוא יוצא, הוא שוחט את השעיר, וצריך להזות מדמו גם כן בבית קודש הקודשים. מה הדין? אם לפני שהכהן הגדול היזה מדם הפר, לקח, שחט את השעיר, והיזה מדמו בתוך בית קודש הקודשים. מה הדין? האם נאמר שזה בסדר, הוא היזה או לא? תשובה היא לא. הקדים דם השעיר, דם הפר, בוודאי שהוא לא עלה לו. אז מה אנחנו אומרים עכשיו? קודם כל יזה מדם הפר, ויחזור ויזה שוב מדם השעיר. כלומר, זה לא שמה שעושה דם שעיר זה עכשיו קלקל את הכל, לא. אז זה נחשב כאילו לא ביצע אותו בכלל. ולכן, יזה מדם הפר, ויזה שוב מדם השעיר, והכל בסדר. אותו מעשה שהקדים לפני הזמן, תעביר עליו איקס, כאילו לא קיים. לא להרע ולא ליותר, הוא לא קיים בכלל. אם עד שלא גמר את המתנות שבפנים נשפך הדם, יביא דם אחר ויחזור בתחילה מבפנים. וכן בהיכל, וכן במזבח הזהב, שכולן כפרה בפני עצמן. בלעזב הרבי שעון אומרים, ממקום שפסק, משה הוא מתחיל. אם הכהן הגדול, בשעה שהוא מזה מהדם של הפר, אחת למעלה ושבע למטה, מהתרגשות שלו, באמצע שום הזה, אחת, שתיים, שלוש, נשפך כל אדם. מה הדין? אומר התנה, ילך, יביא עוד פעם, ישחט פר חדש, ויביא את דמו, ויתחיל מההתחלה. יתחיל מההתחלה. ואם זה קרה לו, כאשר הוא היה מזה על הפרוכת מבחוץ, היה מזה עליה, נשפך אדם, אז עוד פעם ילך שחט פר חדש, ויזה מדמו על הפרוכת. וכן אם זה קרה לו, כאשר הוא בא להזות על מזבח הזהב, גם כן ישחט פר חדש, ויזה, כיוון שהוא לא סיים את העבודה. אבל, אם למשל זה קרה לו באמצע שהוא מזה את הדם על הפרוכת, באוהל מועד. אמרתי שהוא ישחט עוד פעם פר חדש, ויזה אחת למעלה ושבע למטה, אבל הוא לא צריך להיכנס לבית קודש הקודשים שוב ולהזות. למה? כי כל דבר זה כפרה בפני עצמה. בית קודש הקודשים הוא סיים שם את כל השמונה מתנות, מספיק. עכשיו הוא באמצע להזות על הפרוכת של אוהל מועד, אז הוא צריך להזות אך ורק את זה. אם הוא נעצר באמצע, יחזור מההתחלה, מהזהה הראשונה. אבל לא צריך לחזור על מה שהוא היה עשה כבר בבית קודש הקודשים. ולעזר בשמעון מקלים עוד יותר. הם סוברים שאפילו על ההזעות עצמם שהזה, למשל באוהל מועד, ובאמצע נשפח לו, סאחת, אחד ואחת, אחד ושתיים, אחד ושלוש, נשפח אדם. ישחט פר חדש, יביא מדמו וימשיך. אחד וחמש, אחד ושש. לא צריך להתחיל מהתחלה אחד, אחד ואחת. למה? כיוון שמה שעשית, הרי זה עשוי. גמרא, תנו רבנן. כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר, אם מקדים מעשה לחברו, לא עשה כלום. אמר רבי יהודה, מתי? בדברים הנעשים בבגדי לבן מבפנים. אבל דברים הנעשים בבגדי לבן מבחוץ, אם מקדים מעשה לחברו, מה שעשה, עשוי. רבי חמיה אומר, במה דברי אמורים, דברים נעשים בבגדי לבן, בין מבפנים, בין מבחוץ. אבל דברים הנעשים בבגדי זהב מבחוץ, מה שעשה, עשוי. אמרנו שפרשת החרמות, שמה התורה הקדושה, אומרת לנו סדר עבודת יום הכיפורים. אבל, היא לא אומרת את כל מה שהכהן גדול עושה. שמה היא מסתארת לנו רק את העבודות המיוחדות, שנעשים בבגדי לבן ביום הכיפורים. אבל דברים הרגילים שהכהן הגדול עושה בכל יום, ועושה אותם גם ביום הכיפורים, בבגדי זהב, כמו קורבן התמיד של שחר, כמו הקטרת הקטורת במזבח הזהב, לא בית קודש קודשים, מזבח הזהב, מה שעושים בכל יום וכדומה, זה לא מוזכר שם פרשת החרימות. עכשיו, כתוב הפרשה, והיית זאת לכם לחוקת עולם, משמע שחייבים הדברים לעשות דווקא בסדר הכתוב בתורה. אומר התנא, אם יקדים מעשה לחברו לא עשה כלום, אבל אומר רבי יהודה, למה? כי כתוב הייתה זאת לכם לחוקת עולם. זה נאמר בפרשה שם שמדברת לגבי יום הכיפורים. אבל כל זה דווקא לדברים שנעשים בבגדי לבן, לא דברים שנעשים בבגדי זהב, אחד. עוד מוסיף רבי יהודה ואומר, זה דווקא לדברים שנעשים לפני ולפנים בתוך בית קודש הקודשים. אבל דברים שנעשים בהיכל, אבל פי שנעשים בבגדי לבן, הרי שזה לא מעכב, מניין לו, כבר הגמרא תבאר. רבי נחמיה אומר לא, כל מה שנעשה בבגדי לבן, בעצם כל מה שכתוב בפרשת החרמות, בין אם זה ימצא לפנים בית קודש הקודשים, ובין אם זה נעשה בחוץ, דהיינו בהיכל, בכל זאת הכל הכל זה מעכב. מה לא מעכב? דברים שנעשים בחוץ בבגדי זהב, רק זה בלבד לא מעכב. אמר רבי יוחנן, שניהם מקרה אחד דרשו, והיית זאת לכם לחוקת עולם אחת בשנה. רבי יהודה סבר מקום שמתכפרים בו פעם אחת בשנה. רבי חמיה סבר דברים המתכפרים בהם פעם אחת בשנה. אומר רבי יוחנן, כתוב שם הפסוק, והיית זאת לכם לחוקת עולם, שם כתוב מזכר לחוקת, אבל הפסוק ממשיך ואומר, לכפר בני ישראל עם כוחתם אחת בשנה. אחת בשנה. מה הפסוק? כוונתו אומר אחת בשנה. לפי דעת רבי יהודה, זה הכוונה היא במקום שאתה נכנס אליו פעם בשנה. דהיינו, בית קודש הקודשים. אבל בהיכל, כיוון שנכנסים שם בכל יום, אז זה לא מעכב. ואילו לפי דעת רבי נחמיה, אומר לא, מה זה אחת בשנה? הכוונה היא בדברים, כלומר בבגדים, שמתכפרים בהם פעם בשנה. בגדי לבן הם מכפרים. בגדי כהונה הם מכפרים. כמו שכתוב הפסוק, פרשת תצווה. אז בגדים עצם מחפרים. אז בדברים המחפרים, דהיינו בבגדי לבן, שהם מחפרים פעם בשנה. ובין אם זה נעשה בפנים, ובין נעשה בחוץ. כי מה שכתוב אחת בשנה זה חוזר על הבגדים, ולא חוזר על המקום. מקשה כך הגמרא על רבי יהודה ואומרת, אתו לרבי יהודה מקום כתיב? קשה על רבי יהודה, אם כך הוא דורש באמת, לא מובן? מי אמר לך לרבי יהודה לפרש שמה זה אחת בשנה? הכוונה היא מקום שנכנסים אליו פעם בשנה. אולי הכוונה היא אחת בשנה, הכוונה היא על הבגדים. לכפר על בני ישראל כוחתם אחת בשנה, הרי הבגדים הם מחפרים, ומחפרים באחת בשנה, כמנה אחר רבי יהודה, כך לפרש. אלא אומר רבי יוחנן, שניהם מקרא אחד דרשו בצורה אחרת. היו תעמד לרבי יהודה, כתיב זאת, וכתיב אחת. אחד למעוטה בגדי לבן מבחוץ, ואחד למעוטה בגדי זהב. ורבי נחמיה, אחד למעוטה בגדי זהב, ואחד למעוטה שיריים דלה מעקווה. ורבי יהודה, היא מעקווה, מעקווה. ולה מעקווה, לה מעקווה. מת הגמרא, רבי יוחנן אומר כך. כתוב הפסוק, והיית זאת לכם לחוקת עולם. נשים לב, פסוק היה צריך לומר, והייתה לכם לחוקת עולם לחפר בני ישראל, כל חטאתם. למה פסוק אומר והיית זאת, משמע זאת לחוקת. אבל יש דבר אחר שהוא לא חוקה. אם שינית לא נורא, מה זה? זה בא למעט בגדי זהב. אם יש לך, אתה לבשת בגדים שנעשים בגדי זהב, זה לא נורא. פסוק המשיך ואומר, לחפר בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. כל אחד יודע, יום הכיפורים זה רק אחת בשנה. אבל מה שהפסוק אומר אחת בשנה, בא להגיד, גם דברים שנעשים בבגדי לבן, לא כל דבר, אלא אך ורק דבר כזה שהוא נעשה בפנים, ששם באמת זה אחת בשנה. והדברים שנעשים בבגדי לבן, גם שזה בחוץ, הדין בדבר הזה הוא שזה לא מעכב. אם כן, הסיבה שהוא אומר שזה מעכב, דווקא בגדי לבן ובפנים, כי יש שני מיעוטים. רבי נחמיה, מה יענה על זה? אז גם הוא אומר דבר אחד, קודם כל כרבי יהודה, שמה שכתוב זאת בא למעט בגדי זהב. אבל מה נעשה עם המיעוט הנוסף? אז אומר, המיעוט הנוסף, זה בא לומר שיש עוד דבר שנעשה בגדי לבן. מה זה? שיריים. מזים הרי מהדם על הכפורת, על הפרוכת, גם כן מהאדם הזה מזים על מזבח הזהב. מה עושים עם השיריים? שופכים את זה בחוץ, על יסוד מערבי של מזבח החיצון, מזבח העולה, שם שופכים את השיריים. צריך לעשות את זה, אבל אם האדם הקדים ועשה את העבודות שאמורות להעשות לאחר מכן, הוא הקדים אותם לפני שפיכת שירי הדם על מזבח העולה, לפי דעת רבי נחמיה, זה לא מעכב. מה הסיבה? למה חורים שדווקא הדבר הזה לא מעכב? התשובה היא, כי באמת בסדר הפרשה מי שיעיין, לא כתוב במפורש שצריך לשפוך את הדם על מזבח העולה. זה לא מופיע בכלל באותה פרשה. אלא למדנו את זה מפר כהן משיח. אם במשך השנה הכהן הגדול טעה, ועשה איזה עבירה שיש בה איסור כרת בשוגג, טעה בהלכה, אז הדין בזה הוא שהוא צריך להביא לא כמו כולם כסבא, אלא מביא פר. ומזים גם כן מהדם שלו על הפרוכת. ושירי הדם, כתוב בפסוק, שיוצא ושופך את זה על יסוד המזבח העולה, כן? פתח אוהל מועד. משם למדנו שגם פר, כהן גדול יום כיפורים, צריך לשפוך. ועל זה אומר רבי נחמיה, שאם יקדים את העבודות שנעשות לאחר מכן, לפני שפיכת הדם, זה לא מעכב. למה? כיוון שזה לא כתוב כאן במפורש בפרשה, לכן זה לא מעכב. ורבי יהודה, אם מעכבה, מעכבה ולא מעכבה, לא מעכבה. כלומר, רבי יהודה אומר, אם אתה סבור שגם העבודות הנעשות בחוץ ובגדי לבן, זה מעכב, אז אם כן מלא, גם לגבי עניין של השיריים, זה גם כן מעכב. אין סיבה בעולם שעבודה של השיריים היא תהיה פחות שפיכת שירי הדם, גם מזבח חיצון, זה יהיה פחות מיתר עבודות. למה? כי, אומרת הגמרא כדתניא, רבי יהודה סבור שעבודת שפיכת הדם על גבי המזבח חיצון, לפי דעתו, זו חובה גמורה. רבי חמיה סבור שבעצם זה לא חובה גמורה. ולכן, לפי שיטתו, רבי יהודה מבין שאין מקום לחלק בין שפיכת אדם על יסוד מזבח חיצון לבין יתר עבודה שנעשות בגדי לבן. כי דתניא, וכילה מכפר את הקודש. אם כיפר, כילה. ואם לא כיפר, לא כילה. דברי רבי עקיבא. אמר רבי יהודה מפני מה לומר, אם כילה כיפר ואם לא כילה, לא כיפר. שאם חסר אחת מן המתנות, לא עשה ולא כלום. כלומר, כתוב הפסוק, וכילה מכפר את הקודש, ותועל מועד וכו'. הפסוק הזה לכאורה מיותר. אומר רבי עקיבא, הפסוק הזה בא לומר ככה, וכילה מכפר, אם כיפר, אם היזה את הדם בפנים כמו שצריך הכל, עשה את הזאת, אז כילה, אז בעצם עכשיו שישלים את עבודתו. אבל אם הוא לא כיפר, אם הוא לא עשה את הזאת בפנים, אז לא כילה, הוא לא ישלים את עבודתו, לא יצא ידי חובה. אמר לו רבי יהודה, למה אתה דורש את הסדר בפסוק הפוך? אתה מסרס את המילים. הרי וכילה מכפר, מילת מכפר, היא המילה השנייה. אתה אומר, אם כיפר, כילה. אתה מקדים את המילה השנייה לראשונה. למה לא תאמר הפוך? וכילה מכפר. אם כילה, אז כיפר. אם הוא כילה, אם הוא עשה, ישלים הכל, אז הוא כיפר. ואם לא כילה, לא כיפר. ואת הגמרא, ואמרינן, מהי ביניהו? לא מובן מה ההבדל בין רבי יהודה לרבי עקיבא, שתיכם אומרים אותו רעיון, מה הוויכוח עכשיו פה? רבי יוחנן ורבי יושע בן לוי, אחד אמר, משמעות דורשים כבן אבי, באמת, אין ביניהם הבדל להלכה למעשה. רק ההבדל הוא איך יותר הפירוש הפשוט בפסוק. לעומת זה, רבי יוחנן אומר, שיראי מעקבי כבנאי הוא, מה פירוש? אומר רבי יוחנן, יש ויכוח. הרי בתורה, שם פרשת החרימות, כתוש צריך להזות על הפרוכת, על הכפורת, על מזבח הזהב. מה עושים שירי הדם? זה לא מופיע. למדנו את זה מפר הנעשה בפנים. מה הדין אם אדם לא עשה, לא שפך את שירי הדם של הפר הזה, לא שפך אותו בחוץ, על יסוד מזבח העולה? מה הדין בדבר הזה? לפי דעת רבי יהודה זה מעכב. לפי דעת רבי עקיבא זה לא מעכב. זה לא חובה, למה? כיוון שזה לא כתוב כאן בכלל בפרשה. לכן אומר רבי עקיבא כך, אם כיפר, מה זה כיפר? להזות מאדם. לפני זה כתוב, וכיפר על הקודש, כוונה שהוא מזה שם, בתוך בית קודש הקודשים. אז אם כן, אומר רבי עקיבא, אם כיפר, אם היזה, קילה, סיימת. אבל על פי שלא שפכת את מה שנשאר בדם, שירי הדם, על יסוד מזבח העולה, לא נורא, קילה, השלמת את מלאכתך. רבי יהודה אומר, לא, אם קילה, אם השלמת הכל, כולל הכל. מה זה כולל הכל? כולל שפיכת שירי הדם על יסוד מזבח העולה. רק אז כיפר. ואם לא השלמת הכל, אם לא שפכת את יתר הדם על יסוד מזבח העולה, לא כיפר. מכאן מה רואים מכאן? שיפיר רבי יהודה, דעתו, שפיכת הדם היא ממש חשובה ביותר, יסודית. לכן רבי יהודה, לפי דעתו, אין מקום לחלק בין שפיכת הדם לבין יתר העבודות. אם אתה סובר שהעבודות הנעשות בבגדי לבן בחוץ, הסדר בהם מעכב, אתה רבי נחמיה. אם כן, גם שפיכת שירי הדם גם כן מעכבת. אין מקום לחלק ביניהם. אומרת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי? וכי ככה רבי יוחנן סבור שבאמת לפי דעת רבי נחמיה, אדם שהוא, שפיכת שירי אדם זה לא מעכב? ככה הוא סובר? והרי אמר רבי יוחנן, תנא רבי נחמיה, כדברי האומר שירה היא מעכבי קשיא. שם יש הלכה, מה הדין באדם שהוא שפך את שירי הדם של הקורבן מחוץ למקדש? מה הדין? האם הוא חייב קראת או לא? אדם שיקריב קורבן, אנחנו עושים מקדש, חייב קראת. מה הדין? אדם ששפך שירי הדם, אחרי שעשה היזה על הקרנות המזבח, שפך שירי הדם מחוץ למזבח, מחוץ למקדש, מה הדין? אמר רבי נחמיה, חייב קראת. אמר רבי יוחנן, אתה יודע למה? כי רבי נחמיה סובר, כדעת מי שאומר שירי הדם, השפיכה שלו, היסוד המזבח זה מעכב. לכן הוא סובר שזה נחשב עבודה גמורה, עבודה גמורה, וממילא, אם הוא עושה את זה עם חוסי מקדש, הרי זה חייב כרת. ככה הסביר שם רבי יוחנן. אם כן, דבריו סותרים. כאן הוא אומר שרבי נחמיה סובר ששפיכת שירי הדם, היסוד המזבח אינה מעכבת. ושם הוא הסביר בדעת רבי נחמיה ששפיכת שירי הדם מעכבת. מת הגמרא קשיא. אמר רבי חנינא, קטורת שחפנה קודם שחיטתו של פר, לא עשה ולא כלום. סדר העבודות ביום הכיפורים, זה קודם כל שחיטת הפר, הוא לא מזה מדמו, רק שוחט אותו, נותן את הדם למי שמרס בו. ואז הוא ניגש, עושה את חפינת הקטורת, והולך להקטיר אותה בבית קודש הקודשים בפנים. מה הדין אם הוא חפן את הקטורת לפני שהוא בעצם שחט את הפר? אומר רבי חנינא, זה לא שווה כלום. צריך לחזור ולחפון מחדש לאחר השחיטה של הפר. אומרת הגמרא, לכאורה כמן, הדבר הזה הולך שלא כדעת רבי יהודה. למה? די רבי יהודה, הרי אמר רבי יהודה, כי כתיבה חוקה בדברים נעשים בגדי לבן, מבפנים הוא דכתיבה. וכאן הרי איפה חופנים את הקטורת, עוד שהוא עשה את זה בחוץ, בתוכו אל מועד. הגמרא דוחה, אפילו תמה רבי יהודה, צורך פנים כי פנים דמי. ייתכן שרבי חיינה אמר את דבריו גם בדעת רבי יהודה. כיוון שחפינת הקטורת נעשה לצורך הקטרה בבית קודש הקודשים בפנים, לכן מלא זה נחשב כמו דברים שבפנים שהם מעכבים גם לפי דעת רבי יהודה. תנן, אם עד שלא גמר מתנות שבפנים נשפך הדם, יביא דם אחר ויחזור ויזה בתחילה מבפנים. ואם איתה יחזוב יחפון מבעלה, בכתורת לקרא מיירה. הגמרא מקשה על דברי רבי חיינה. כתוב המשנה אצלנו, הכהן שהוא היה מזה מהדם, והוא לא גמר את המתנות שבפנים, ונשפך הדם. מה הדין? יביא דם אחר, ויחזור ויזה מתחילה. לא אם הוא למשל אחרי 3-4 הזאות נשפך לו הדם, אז מה הוא עושה? יחזור מהתחלה, מהזהה הראשונה. לא יגיד נמשיך מרביעית חמישית. עד כאן דברי המשנה. מקשה הגמרא, והרי איך היה פה בעצם סדר הדברים? קודם כל שוחט הפר. לאחר מכן הוא הולך ומקטיר את הקטורת. ולאחר מכן מה הוא עושה? הולך ומזה מדם הפר. עכשיו שנשפך לו הדם, מה עליו לעשות? להביא פר חדש, לשחוט אותו מחדש, ולהיכנס לעזות אותו עוד פעם. אם כדבריך, שמשהו חפן את הקטורת, כמה שהוא עשה את זה, לפני הזעת הדם, אז אם כן, לפני השחיטה של הפר, אז אם כן מלא, זה לא מועיל, זה לא עשה ולא כלום. אם כן, גם עכשיו, שהוא בעצם צריך להביא פר חדש, אז משהו חפן מקודם את הקטורת, זה לא שווה כלום. אז אם כן ככה, התנאי צריך לומר. התנאי צריך להגיד לא רק שיחזור ויזה מההתחלה, אלא התנאי צריך להגיד, יחזור ויביא פר, וישחט אותו, לאחר מכן יעשה עוד פעם חפינת הקטורת הכל מחדש, ולאחר מכן ייכנס ויזה שוב. למה תנא דילג על כל העניין של הקטורת? עונה הגמרא, בקטורת לא קמיירה. כרגע התנא לא נכנס לנושא של הקטורת, איך בדיוק צריך להיות. עיקר כוונתו הייתה ללמד אותנו הלכה, שצריך להזות מתחילת הזעה הראשונה, ולא ימשיך מהמקום שהפסיק, כדעת רבי אלעזר ורבי שמעון. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן. Thank you.